אז נראה כאן את תנו רבנן. למרות שגלשנו, נתחיל את העסק הזה מההתחלה. מתחילת עמוד ו' עמוד ב', מותר הקטורת. הרי יש לנו ככה, אני רוצה להזכיר דבר שיהיה לנו חשבון. הרי עושים קטורת ל-365 ימים, ובשנה יש 354. אז נשאר לך 11 מנים מכל שנה. אז למה אתה עושה את זה? אלא יש בעיה כזאת. הרי יש שנה מעוברת, ואסור לעשות יותר, כמות יותר מ-368, אז מה עושים? בכל שנה עושים מותר. ואת המותר נותנים את זה כשכר לאומנים, ופודים כמו שלמדנו אתמול. אז כך פותרים אחת ל-19 שנה, 7 שנות שמיטה. אתם יודעים, מחזור של 19 שנה נותן לנו 7 שנות שנות מעוברת, שנים מעוברות, וזה בדיוק מכסה את כל הימים הנוספים. יופי. אז זה גמרנו, עשינו קווית עם היתרה של שנות חמה, בעוד שיש לנו שנות לבנה. אבל יש לנו עוד יתרה. הרי ביום כיפורים לוקחים 3 מנים יתרים שמהם חופן הכהן הגדול. אני מסכם מה שלמדנו, אבל אני רוצה שיהיה ברור. כן, זה ברור הקטע הזה. יש שתי יתרות. יתרה אחת זה מה שמשנות חמה לשנות לבנה, זה מתכזז בחודש, שנה מעוברת. מחזור של 19 יש 7 שנים מעוברות. לגבי המותרות שנשאר כל שנה מהמותר, הקטורת של 3 מנים יתרים שמכניס כהן גדול ולא חופנה, אחת ל-60 או 70 שנה היו במקום להביא קטורת, היו משתמשים בזה, זה היה משמש לחצי כמות של כל השנה. כל השנה 368 זה 184, והיו מקדשים אותו. וזה חשוב לנו לדעת על גבי האיסור של לעשות קטורת, באיזה כמות, האם זה מוגבל או לא, ראינו אתמול את המחלוקת. אם כן, תנו רבנן, מותר הקטורת שנשאר כל שנה משלושה מנים שעשו לצורך חפינת כהן גדול, ואמרנו למה אחת ל-60 או ל-70 שנה, תלוי בחופנו של הכהן הגדול. יש לו חופן גדול, אחת ל-60 שנה, יש פחות מיותר. יש לו חופן קטן, אחת ל-60 שנה. 90. אם כן, אחת ל-70 שנה. אז תנו רבנן, מותר הקטורת אחת ל-60 או ל-70 שנה, את זה היו מפתמים לחצאים. אז הצטבר, כשמצטבר שיעור שכזה, לא צריכים לפתם שיעור שלם כמו כל פעם, אלא היו מפתמים אותו לחצאים. כן? אז היו מפתמים לחצאים ומצרפים אותו למותר, למותר של כל השנים הקודמות. אז אם כן, אז כיוון שלחצאים זה גם כבר רואים בשנה כזאת, מביאים קטורת חדשה רק חצי כמות, ומפתמים בה. לפיכך, יחיד שפיתם לחצאים חייב, דברי רבן שמעון גמליאל שמר משום הסגן. יש אומרים בן הסגן גרסה. כלומר, וכיוון שמצאנו שיש שנה בו אנחנו מקדישים קטורת בחצי כמות, אז אם זר עושה, מי שמפתם קטורת לחצאים, כיוון שאפשר לעשות את זה בקודש, אם הוא עושה את זה בחול, הרי הוא חייב משום פתאום הקטורת. אבל לשליש ורביע לא שמענו. זאת אומרת, בעצם הוא לא אומר כן או לא, הוא אומר לא שמענו שהיו עושים כך במקדש. כן, אמנם הגריז אומר שעצם העובדה שכבר מצאת שלא צריך שלם, אז מה זה משנה? אם היה צריך במקדש שליש, גם כן היית מתחייב על שליש. אלא מה, לא היה צריך במקדש? בסדר, זה לא משנה, אבל ראית שחצי, הוא נשאר בצריך עיון, הרב מבריסק בשמועות, בסטנסל, מה שהעתיקו משמועותיו, אז מופיע כאן הערה, הוא שואל, הוא אומר, מה זה לא שמענו? ברגע שמצאת חצי, אלא מה במקדש לא היה? אז לכאורה במקדש לא היה, אבל אם כן היה גם כמות כזאת. אבל ראית שלא צריך דווקא שלם, אז זה מספיק. טוב. וחכמים אומרים, אז לפי דעת רבי שמעון גמליאל, אנחנו באים ואומרים, ממתי הוא חייב? רק מכמות של חצי ומעלה. או חצי או שלם. אבל חכמים אומרים, לא. בעצם בכל יום מתקן כמתכונתה. אם רצה, מצד הנוחיות היו עושים פעם בשנה, איך אומרים, מסודרים, כל הכמות, 368 מנים. אבל אם רצה, עושה טרי כל יום, ואז יש לו, כן? ואז מה יש לו? יש לו כאן כמות של אותו יום, מחצה בבוקר, מחצה בין הארבעים. אז אם רצה, בכל יום מתקן במתכונתה ליום אחד, והיה מכניס. ולכן, יחיד שפיתם, אפילו מנה אחד, לא חצי, מנה אחד, לא 184, חייב, כי במקדש אפשר היה לעשות ליום אחד. מים פחות מאחד? לכאורה משמע מרשי שאי אפשר.
אין זה שום שימוש.
כי הרי היו עושים חצי בבוקר, חצי בערב, אבל נדמה לי זה מחלוקת רשי והרמב״ם בעניין הזה. על כל פנים, מה שראינו שמחלוקת עקרונית, לפי חכמים אפשר על כל כמות שאדם עושה ביחס ממנה ומעלה הוא חייב. מסיילה לרב, כן? מסיילה לרבה. כן. יש ראיה לרבה מה שהוא אמר כאן, דאמר רבה, מה הוא אמר? קטורת שפיתמה לחצאים חייב. רש"י אומר לאו דווקא לחצאים, אפילו פיתם מנה שהוא שיעור לכל יום גם חייב. ככה מביא כאן בהגעת שיטה מקובצת למד ג' דכתיב והקטורת אשר תעשה כל שתעשה כתוב בתורה והקטורת אשר תעשה במתכונתה לא תעשו לכם אשר תעשה כל שתעשה כל שיעור שקטורת שראוי לעשות את צורך בית המקדש לא תעשו לכם והאפשר דעבדה הרי משקל מנה זה הכמות של יום אחד אפשר לעשות פרס ושחרית פרס בין ארבעים תנו רבנן קטורת שימו לב הטכניקה, כשהיו עושים כמות אחת שנתית, 365 מנים, אז היה טכניקה, היו חוזרים למכתשת, קודשים אותו פעם נוסף, פעמיים בשנה. פעם בקיץ, פעם בחורף. קטורת היו מחזירים אותו למכתשת פעמיים בשנה, כדי לחדש את דריכה. בימות החמה, היו מניחים אותה פזורה שלא תתאפש, ובימות הגשמים הייתה הקטורת מונחת צבורה כדי שלא תפוק ריחה. וכשהוא שוחק, כאן יש דבר מאוד מעניין. אומרים שמי שמגדל פרחים, אם הוא בבוקר מחייך אליהם, אומר להם בוקר טוב, מגדלי הפרחים אומרים שהתוצר משתבח. יש מחקר כזה. אז אני אמרתי פעם למישהו, אולי זה פסיכולוגית, שהוא בא בשמחה, אז הוא עובד יותר בהתלהבות, הוא משקיע יותר, אבל יש איזה משהו כזה ש... טוב, בעל חי זה ברור שיש לו איזה תחושות. ככה, מי ששמע את זה, מעניין, הרבה מגדלי פרחים, יש מומחים בהולנד, בעוד כמה מקומות, הם אומרים, למה אני אומר את זה? כי אצלנו נמצא דבר דומה. אומרת הגמרא, כשהוא שוחק, אומר, מי שממונה על ה... מי זה היה הממונה על זה? היה אומר לאומן ששוחק, עדק היטב, היטב עדק, דברי הבא יוסי בן יוחנן. מה? כן, עוד מעט נראה. קצב, כמו שעושה, כן, יכון. כן, זה משעמם, זה כמו שהיו דורכים את הענבים, גם כן היו שרים. כל דבר מונוטוני כזה, מוכרחים להכניס קצב. וכמובן, בשלוש המנים יתרים שמהם, כהן גדול מחלפם ויום הכיפורים, נותן אותה למכתשת בערב יום הכיפורים, שוחקן יפה יפה. מה זה יפה יפה? שתהיה דקה מן הדקה. מצוות הקטורת שמביאים ביום הכיפורים בקודש הקודשים לפני ולפנים צריך להיות דקה מן הדקה. מאיפה אנחנו יודעים את זה? כדי תניה. למדנו ברייתא. נדמה לי שאומרים שזה משנה. לא, אני לא רואה שמתקנים כאן. כתוב בפרשת אחרי מות לגבי יום הכיפורים, פרשת יום הכיפורים, אנחנו קוראים את זה גם ביום הכיפורים. מה כתוב? דקה. ומלוך אופניו קטורת צמים דקה. אז כתוב, מה תלמוד אמר? הרי כבר נאמר, בקטורת הרגילה, ושחקת ממנה הדק. בקטורת של כל השנה, מה תלמוד אמר דקה? אלא כדי שתהיה דקה, ללמד אותך שביום הכיפורים צריך להיות חוץ מהדק היטב של כל יום, דקה, עוד דקה, דקה מן הדקה. אמר מר, או כאן אנחנו באים לקשר שיש בין הדיבור לבין השחיקה. אמר מה, כשהוא שוחק אומר, מי אומר? הממונה אומר לשוחק, היטב הדק הדק היטב, כי אפשר להגיד שהוא בעצמו אומר, הוא מזרס את עצמו, הידד, הידד, אבל ככה אומרים המפרשים, שהממונה אומר לו, מדרבן אותו, הדק היטב, היטב, היטב הדק, היטב הדק הדק היטב, מסייל לרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, כשם שהדיבור רע ליין, כמו שידוע, למדנו את זה במנחות, שכאשר היו בודקים את היין, אם הוא טוב לנסחים, יש כללים מתי הוא נפסק, אז הגזבר היה עומד עם מקל, וכשהיה רואה שהתחיל לצאת עם היין חומר לבן שבחיל שמרים, אז הוא היה, לא אומר לו, תפסיק, תפסיק להוציא לזה שמוציא, אלא היה עושה סימן, למה שהכל רע ליין? ברגע שאתה אומר, תפסיק, זה מקלקל את היין. כן, היה מקיש במקל, לא היה מדבר, וכדי לרמוז למי שבודק את היין, שסגור את הברז, ולא היה אמר לו שהדיבור רע ליין.
מכאן למדים שהם ההולנדים מדברים...
או, רגע, רגע, עוד רגע. אז ליין זה לא טוב. ליין זה לא טוב. אבל כן, כמו שליין זה לא טוב, כן, הדיבור יפה לפסמים. רואים מה רוצה להגיד? היום בפיזיקה הידועה לכל אחד, להמונים, ידוע שהדיבור יש בו ממשות, זה גלי קול. זה לא סתם, אומר, כן? זה גם מעשה. יש מחלוקת האם, כמעט שתיים, אבי מייסה או לא, לגבי הגדרות של הלכה. בסדר, זה לא סותר. אבל היום ידוע שדיבור פועל מעשה. יש באיטליה, שמעתי, אולם מיוחד לקונצרטים של, לשירת קונצרטים של, איך זה נקרא? אופרות כאלו, שיש שם זמרות, יש להם כל סופרן דק ביותר, שהם יכולים לפוצץ את החלונות מהתדר הדק הגבוה של השירה שלה. אז מה עושים? האדריכל בונה את האולם, זה רק שם הם יכולות לשיר את השירים האלו. הוא בונה בצורה כזאת שיש איזה ניטרול של הכל, כדי שלא ישבור את או חלונות אטומים נגד, אני יודע, או שהוא בונה את זה בצורה כזאת. כי ידוע שהכל הוא... רוצים להמציא היום נשק, להרוס בניינים עם גלי קול. יש דבר כזה. אפשר להרוס בניין של 100 קומות עם הדף של קול. זה כוח עצום, הכל. אז עכשיו נבין את הכוח של לשון הרע. מה זה עושה לשון הרע? הלאה. אז רואים מה הכוחו של הכל. קול קול, אומרים הפוליטיקאים, קול קול. הכל במובן של דיבור. אמר רבי יוחנן. עכשיו אנחנו באים להבנת הברייתא. אנחנו רואים 11 סמני קטורת. מי שקורא את הפרשה רואה אין 11. מאיפה הגיעו ל-11? אמר רבי יוחנן, 11 סמנים נאמרו לנו משה בסיני. הקטורת צריכה לכלול בתוכו 11 סמנים, והתורה כשהיא מונה, היא מונה רק 4. נטף, שחלת וחלבונה ולבונה זקה. כן? יש לנו 4. אבל שאר הסממנים, שאתה מגיע מ-4 ל-11, אז בעצם, כן? בעצם זה לומדים בתורה שבעל פה, אבל בעצם יכול להיות, יכול להיות שאר הסממנים, יש, אתה יכול לקחת מדברים אחרים, בתנאי שיש להם שתי תכונות. א', שהוא מקטר ועולה, ושתיים, שהוא נודף ריח מיוחד. אבל חכמים בחרו את הנוספים, מה שאנחנו למדנו. בברייתא, בעמוד הראשון, מנינו את כל אחד הסמנים שקבעו חכמים, מהם שבעת הסממנים הנוספים. כן? לכאורה, אז יש לנו 4 של תורה, ועוד 4 גם שהם בעצם, גם כן, יש לנו כאן 4 שהם... ידוע שמהתורה יש עוד 7, אבל מה קבעו חכמים בחרו את הסממנים, כן? נראה כאן, יש לנו 4 בתורה. מה הם 4? נטף, שחלת, חלבנה ולבונה זקה, כן?
למה הם לא מדברים על נטף?
כן. מעניין. לא, 11 חייב. אבל אם הוא לא, הוא לא שם את אחד מהסממנים שמרכיבים, לכאורה, לחידוש באמת. טוב, נראה את הגמרא.
היום בימינו אנחנו יודעים מה הם חלק.
יש הרב בורשטיין כאן במכון פועה, הוא עוסק בקטורת, בדברים האלו, באבני החושן ובקטורת ובהתחלת של כל הדברים, המצוות שנשתקחו מאיתנו. כן, הוא אסף מכל העולם, זה מעניין, יהודי רב אנפין, איכשהו יש לו קשר עם כל מיני אנשים בקצה העולם, באפריקה, באסיה, מדינות רחוקות שיש מידע היום. היום זה לא קשה להשיג את המידע דרך הכלי התקשורת, האינטרנט וכדומה. ויש לו אנשים שנוסעים לשם, והוא יודע, זה נוסע לאיזה מדינה נידחת בדרום אמריקה, או מעניין, ראיתי שבדרום אמריקה יש קבוצת אינדיאנים שלא רואים בני אדם, אין להם מגע עם בני אדם. עד היום.
אבל זה דברים שצריכים להיות בארץ הקודש, לא באינדיאן.
מי אמר? מכל העולם.
מה מכל העולם? זה דברים בית המקדש, צריך לבית המקדש.
למה? אתה חושב שאת כל אבני השואם, אבני החושן, הביאו דווקא מארץ ישראל? לאו דווקא. אבל כתוב העננים. טוב, אולי הוא יגיד שהעננים הביאו מארץ ישראל למדבר. כתוב הנשיאים בלי יוד, והנשיאים זה עננים. איך כתוב? נשיאים ורוח וגשם מים. לפעמים איש מתעלל רוח. ואתה צ'קר, ברוך אתה אדוני, למשל כל ידו. טוב, בואו ניכנס לעניין. הגמרא אומרת, 11 סמנים נאמרו לנו משה מסיני. אמר רבונה, מה יקרא? מאיזה פסוק אתה יודע שיש כאן 11? אז כתוב בתורה ככה, ככה סמים. סמים מיעוט רבים שתיים, נכון? אז אתה יודע שיש שתיים, מה?
לא אומר איזה.
אז עכשיו, התורה אומרת 4, אבל אנחנו רוצים לדעת סך הכל של כל המספר שצריך להיות בהרכב. 11, מה קרה? אז כתוב ככה, קח לך סמים, אז תרי, נטף ושחלת וחלמנה, עוד 3, יחד, 5. 2 סמים, מיעוט רבים 2, ועוד 3 המפורשים, 5. אחרי זה כתוב עוד פעם סמים, מיד שגמרת בתורה לכתוב נטף, שחלת, חלמנה, עוד סמים, אז עכשיו זה עוד 5, כאילו מכפיל, אז הגמר אחר כך תשאל, מי אמר לך? אולי כמו סמים ראשונה זה 2, סמים השניים גם 2. אומר, אז הוא היה כותב סמים, לא היה כותב סמים נטף שחלת חלבנה, סמים. והרי שהזיז את הסמים אחרי 3, זאת אומרת רצה להגיד, הסמים השניים זה כבר מקדם מספר של סך הכל הקודם. סמים פלוס 3, עכשיו הסמים הזה קיבל כבר שדרוג. אז זה יחד 10, נכון? ועכשיו יש לנו חלבנה. אז אם כן, מה? לבונה זקה 1, נכון, חלבנה אמרנו כבר. ולבונה זקה, אחר כך כתוב, איך כתוב בתורה? קח לך סמים, נטף שחלת וחלבנה, סמים, לבונה זקה. אז יש לנו כאן, עכשיו עד סמים השני קיבלנו 10, ולבונה זקה עוד 1-11. ה-11 שואלת הגמרא, מי אמר לך שהסמים שכתובים בפעמיים בפסוק הזה זה ללמד על המניין? אולי זה בא ואימא הסמים כלל. יש לנו לימוד כלל ופרט וכלל. סמים זה כלל. קח לך סמים. סמים זה כלל. נטף שחלת חלבנה, פרט, נכון? מפרט לך. סמים החוזר, חזר כלל. ונלמד מה? כלל ופרט וכלל יתדן, אלא כאין הפרט. מה הפרט? מפורש דבר שהשנו כותר ועולה. מה זה כותר ועולה? שהוא כתורת שמתנשא למעלה כמו מקל ולא מתפצל לכאן ולכאן ורחו, זה המעלה השן. מעלה השן הוא עושה את זה בצורה סרגלית, ורחו נודף, אף כל דבר שכותר ועולה ורחו נודף כאשר לכתורת. אז מי אמר לך שזה בא לכפיל את ה... אולי באמת יש לך בסך הכל חמישה, שישה, איך שמים שתיים, עוד שלוש שתיים, ועוד, והשמים השני בא בשביל לעשות כלל ופרט וכלל, והחל בינה. אומרת הגמרא, וכי תימה, אם כן, אם אתה רוצה ללמוד כלל ופרט וכלל, לכתוב קרא חד פרטה. אם זה בא רק ללמד כאן, לא את המספר בפסוק, אלא בא ללמד אותך את המהות של הסמים, מה המרכיב שצריך להיות כותר ועולה, והדבר השני רחון עודף, למה צריך להגיד שלושה סוגים, חל בין הנטף ושחלת, יגיד אחד מהם. לי, אומרת הגמרא, מי צריך צריכה? איך? לי, מה פרוש המילה לי?
לא כן.
לא כן. זאת אומרת, תגיד לי בדיוק את החשבון שלך, מה אתה חושב שמיותר כך? מי צריך צריכה? צריכים את כל הפרטים, כל שלושת הפרטים, ואתה לא יכול ללמוד מריבוי הפרטים, כן? למה? דאי כתב נטף, אם היה כותב רק נטף, אבא אמינה, דמינילן אין, אבל גידולי קרקע לא, אם היית רוצה ללמוד כלל ופרט וכלל, אז מה המיוחד בנטף? נטף זה הדבק שיוצא מהעץ, מהעץ. מהעץ, איך זה נקרא? נוטף, שרף, או בדיוק, השרף. אז הייתי אומר, רגע, אולי התורה עם כלל ופרט וכלל, אז תחפש סממנים שהם גדלים ביצים, לא בגידולי קרקע, בכל מיני שיחים או עשבים, אבל היא קטנת והמינה אילנין, אבל גידולי קרקע מיני עשבים לא, משום מה היא כתב ושחלת, שחלת זה כבר עשבים כאלו, והיא כתב רק שחלת, אבל מינה גידולי קרקעין, כי זה כמו הפרט, אבל מין אילן אימה לא, משום מה היא כתב נטף, שגם עשבים וגם עצים, וחל בינה לגופי אתה, כי זה לא היית בכלל יודע, מפני שריחה רע. למרות שריחה רע, זה התורה צריכה לומר, נא לך, אתה צריך להכניס דבר שריחו רע. זה מעניין, מה הצורך בזה? אומרת הגמרא, אחר כך עוד הגמרא תדבר על זה.
את הניגוד.
את הניגוד. שזה בא, כן, את החריפות הזאת. עוד אומרת הגמרא, אם אתה רוצה להגיד שהפסוק בא ללמד רק סוג הסממנים ולא את המספר, בגלל הכלל של כלל ופרט וכלל, אז הוא אומר, אתה לא צריך, כי הרי מכך לך נפקלה, הרי כך לך זה כבר כלל, כך לך, אומר לך באופן כללי, לא צריך לראות גם כך לך וגם סמים, אם אתה בא מהצד של הלימוד כלל ופרט ופרט, אלא בא להגיד לך שלומדים מהפסוק גם סוג הסממנים בכלל ופרט וכלל, מכך לך, וגם את מניין הסממנים, שואלת הגמרא, טוב, הבנתי, הפסוק הזה גם מראה את המספר להגיע ל-11. אבל נחזור לשאלה שאמרנו קודם. ואם הסמים, הראשונים כמה הם? שתיים. סמים בתראה, הרי פעמיים מופיע סמים, ככה סמים, נטף שחלת וחלבנה, סמים לבונה דקה, סמים השני יהיה כמו סמים הראשון, סמים בתראה. מה זה בתראה? בבא בתרא, כן, האחרון. הסמים האחרונים יהיו כמו הסמים הראשונים. כן, עוד מעט יבואו, מה מדברים כאן על סמים? כן, מכון לסמים. היום כולם מסמסים, איך זה מסמסים? מסמסמים. כן, העיקר שלא היו מסוממים. אז הוא אומר, ואימה הסמים בתראה, תראי נינו כסמים קדמאי, לא חמישה. אם כן, אם אתה אומר שהסמים השניים הם כמו הסמים הראשונים שהם רק שתיים, נכתוב סמים סמים, נטף ושחלת וחלבנה. אז יכתוב את הסמים מצורף, ובתארכי נכתוב נטף, שחלת חלבנה. מזה שהתורה הפרידה ביניהם, היא בכוונה אמרה, אני כותבת לך את הסמים במרחק, כדי שתעשה צירוף, טור גיאומטרי עולה שתגיע לסמים השני, זה כבר חמישה. דברי רבי ישמעאל, לא, דברי רבי ישמעאל תני, סמים כלל, נטף שחלת חלבנה פרט, סמים חזר וכלל. הוא לא נחלק עם רבי יוחנן, גם לפי דבריו אנחנו נראה שהוא מסכים לכלל, לעניין של המספר. מה לומדים בכלל ופרט וכלל? יהיה אתה עדיין פרט. מה הפרט מפורש? דבר שכותר ועולה ריחו נודף, וכל דבר שכותר ועולה וריחו נודף. כלומר, שני אלמנטים חשובים. מה? שכותר ועולה, כשמו כן הוא כתורת, כותר, כתר, כן? כותר ועולה, שתיים שריחו נודף. או אינו... הגמרא אחר כך תסביר את הקטע שנקרא עכשיו, הגמרא תסביר בהמשך. או אינו אלא כלל בכלל ראשון, ופרד ופרד ראשון, אמרת לו, אין לך עליך לדון בלשון אחרון אלא כשון ראשון. או, אז אומרת הגמרא, אמר מר, מה הפירוש המשפט האחרון שאמרת כרגע? או אינו אלא כלל בכלל ראשון, ופרד ופרד ראשון, אמרת לו, אין עליך לדון? מהי קושיה? מה זה או אינו? אחי קשה לי, כך היה קשה לתנא דבי רבי ישמעאל, כי איך דקשיא לן, כמו שהיה קשה לנו על הדרשה של 11 סממנים, דאימה סמים בתראה, תראי, מה אמרנו על הלימוד של מספר הסמים, מאיפה אתה יודע סמים בתראה חמישה, הרי סמים בתראה הרמיעות רבים שניים, כמו הראשונים, אז כמו שאתה שואל ככה, כן? דקשיא לן דאימה סמים בתראה תראי, כי איך דסמים קדמה תראי, וכך אמר, הכלל השני שזה סמים בתרא, הרי הוא מלמד רק מספר הסמים שאנחנו למדים בכלל הראשון, ואחר כך הדר ושני, כדי שנינן, בעצם תנא דבי רבי ישמעאל אמר את מה שאנחנו אמרנו בלשון אחרת, ודאם כן, אם סמים בתרא זה רק שני סממנים, נכתוב קרא, סמים סמים, נטף ושחלת וחל בנה. ותו, אבין הבא, או, אומרת הגמרא, ומאי פרד בפרד ראשון. הגמרא, כן? מה קשה לתנא הקודם בברייתא הסתומה הזאת, שאומר, או אינו אלא פרד בפרד ראשון. אחי קשה לי, דמיני לנות ילפי מנטף, וגידולי קרקע ילפי משחלת. ליפי נמי מלבונה זקה, דאייתה, בחד צד, אז אומר, כן, ליל פנמי מלבונה זקה, שהוא בא בעניין אחד, כמו שלמדנו בשני עניינים, כותר ועולה, ריחון עודף, דנייטה, דבר שריחון עודף, אף על פי שאינו כותר ועולה, כמו לבונה, לבונה מיוחדת, שיש לו ריח נודף, אבל הוא לא כותר ועולה, ומה הפשט? אולי, הפרט האחרון, כשהוא לבונה, יהיה כמו הפרטים הראשונים שנדרשים בכלל ופרט וכלל. אדר אמר, אם כן, שגם את הלבונה נכליל בתוך הלימוד הכללי כלל ופרט וכלל, נכתוב קרא לבונה זקה במיצי. אז שיכניס את לבונה זקה לא אחרי הסמים. איך כתוב? קח לך סמים, נטף שחלת ללבונה וחלבנה, סמים לבונה דקה. אז אם אתה רוצה להגיד שהוא הפרט, אתה צריך להכניס אותו ולחדש שיש בו גם מרכיב מספיק שיקטר ועולה, מספיק שהוא נוטף, לא צריך לקטר, היה מכניס אותו באמצע. ומי זה שהוא כתב את לבונה דקה אחרי הכלל, אז משמע שהוא לא נכלל בלימוד הזה, אין ללמוד ממנו. זה מה שאומר כאן תנא דבי רבי ישמעאל. כן? אין לך לדרוש בלשון אחרון. זאת אומרת, מה זה לשון אחרון? החל בינה. הלבונה זקה. אתה לא יכול ללמוד ממנו. כן? אומרת הגמרא, איך אתה רוצה להגיד שזה שהתורה כותבת לבונה אחרי ולא באמצע, אין לצרף אותו? היא כתבה לבונה זקה במיצי, הוא בכוונה, אומרת, מה הוא אומר? את הלבונה זקה הוא הוציא מחוץ לחשבון. הוא כתב, כתב ככה חסמים, לבונה זקה, חלבנה, סליחה, קח לך סמים, נטף, שחלת וחלבנה, סמים לבונה זקה, בד בד יהיה. אז מה הוא רצה להגיד? שאי אפשר ללמוד שהלבונה מלמדת שמספיק שהוא ייתן ריח, אפילו לא כותר. כי אם הוא רוצה ללמוד כלל ופרט וכלל, הפרט הזה היה צריך להיות באמצע, בין שני הסמים, בין שני הכללים. ומזה שהוציא אותו אחר כך, אז הוא לא לומד. אבל הוא שואל, התורה לא יכלה לשים אותו אחר כך, באמצע. אם תשים באמצע, יהיה לך חשבון של 12. למה? שמים 2, עוד חלבנה נטף ושחלת וחלבנה ולבונה דקה, עוד ארבע, שתיים וארבע, שש, ואחר כך סמים היה מכפיל אותו, אז קיבלת שש ועוד שש, 12. אני חוזר עוד פעם, איך החשבון היום 11? אמרנו סמים שתיים, נטף שחלת וחלבנה עוד שלוש, חמש, סמים השני מכפיל את החמש, עשר, ולבונה דקה, 11. אבל אם תשים את הלבונה באמצע, אז שתיים זה סמים הראשונים, אחר כך עוד ארבע פרטים, שש, אז הסמים השני יכפיל את השש, קיבלת שש, 12, ויש רק בהלכה למשה מסיני, 11, אז בכוונה, התורה אומרת באמת, הוא כן מלמד, אבל אי אפשר להכניס אותו באמצע, היא כתבי לבונה זקה במיצי בין שני הסמים, אבי אנטרי עשר. אז ממילא, כן?
הלכנו
שם שני. ויש לנו 11, לכן כותבים את הלבונה בסוף. כן? כיוון שזאת הסיבה, אז שוב אנחנו נגיד שהוא כן שייך ללימוד של כלל ופרט וכלל. כלומר, באמת הוא כן שייך. אז אם מה שאלת, אם הוא שייך, צריך להיות הלבונה בתוך, בתווך, יש סיבה שהוא לא יכול להיות בתווך. ובגלל הסיבה הזאת, חוזר ללמד גם כן על כלל ופרט וכלל גם הלבונה, ואז תלמד, כמו לבונה יש בה מרכיב רק של נודף ריח, אז זה מספיק. עונה הגמרא, אם כן, אתה רוצה להגיד שלבונה נכללת בלימוד של כלל ופרט וכלל, כן, היא באה להגיד שאפילו דבר שדומה רק לעניין שנותן ריח, נכתוב קרא לבונה, זקה במיצי, וחלבנה לבסוף. תוציא את חלבנה. הרי מה אמרת? כל הסיבה שאתה לא שם את לבונה, שלא יהיה 12, אז יש לי פתרון אחר. תוציא את חלבנה. החלבנה הרי אין לה ריח. ריחה רע. תוציא את חלבנה מכלל החשבון. תכניס את שלושת ככה סמים, נטף שחלת ולבונה, וחלבנה וסמים, אחר כך חלבנה, ואז הכל מצוין. יש לך חמישה, עוד סמים, עוד חמישה, וחלבנה 11. והרי חלבנה לא בא ללמד את העניין של צריך מקטר והולך. אומרת, לא, אנחנו מנסים להתאים את הלימוד, בעצם זה מה שאומר, אז זה לא כך, זה בדיוק, אומר, אם הכיוון שלך הוא כזה, התורה, אתה מנסה לתת מחשבה לקדוש ברוך הוא, אז אם זה המחשבה של הקדוש ברוך הוא, הפתרון היה שתשים את חלבנה בחוץ, תכניס את לבונה בפנים, ואז הכל היה בא למקומו, כי מה אמרת? למה הקדוש ברוך הוא הוציא את לבונה שלא יהיה 12? תעשה החלפות והכל בסדר. ברור שזה מוביל אותך לכיוון שכאן החשבון משהו לא בסדר. כן. אומרת הגמרא, ומדלא נכתבה חלבנה בסוף אלא הלבונה, אז מה כוונת התורה? באמת להוציא את לבונה מכלל הפרטים, ולא לתת לנו אפשרות להכניס לקטורת את דבר שרק נודב ריחו שלא מקטר ועולה. כי אם, כמו שאתה אמרת, שהזיזו את לבונה כדי שהוא לא יהיה 12, יכולת להחליף. זה בדיוק. בלימוד לא באים ללמד רבינו של עולם. רבינו של עולם מלמד אותנו בדרך 13 מידות שהתורה נדרשת. זה ברור? אם משהו לא ברור, תשאלו. כי זה באמת, אנחנו לומדים את זה קצת מהר מדי. טוב, נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, ריש לקיש אמר, אני אגיד לך, אי אפשר בכלל לעלות על הדעת שמספיק נודף ריח. כי העיקר חסר מהספר. מה זה נקרא? סממני הקטורת. מה פירוש קטורת? מקטר ועולה. אז אי אפשר לגרע את היסוד של מקטר ועולה, ולהגיד שמספיק שיהיה נודף ריחו. אתה עוקר את השם העיקרי, הרי השם שלו קטורת. אומרת הגמרא, ריש לקיש אמר, אני אוכיח לך שאי אפשר להגיד ככה. מגופה של המילה קטורת, תוכיח שאי אפשר ללמוד מלבונה שמספיק שנודב ריחו. מהו לשון קטורת? דבר שכותר והולך. עכשיו קצת אגדת, אחרי שהתאמצתם בחשבון. אמר רב חנה בר ביזנה, אמר רב שמעון חסידה, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית. אם לא צרפים אותם להתפלל עם הציבור, דרך אגב, זה המקור, כותבים המפרשים, שאנחנו אומרים בכל נדרי. על דת המקום. על דת המקום. על דת המקום. איך כתוב עלה? לפני כן. לא, אבל על דת המקום. בישיבה של מעלה או בישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. זה המקור של העניין. תענית ציבור, אין לנו תענית ציבור דאורייתא כמו תענית של יום הכיפורים. גם על כל צרה, זה עניין של דאורייתא. אז רואים, זה המקור שאתה חייב להכניס, כי יש לקדוש ברוך הוא נחת רוח, שהוא רואה את אלו שבאים עם הכיפה ככה תלויה. שהם מחפשים איזה קצת ניצוץ של קדושה. זה ברור שהיום כיפור נותן להם אחר כך דלק. הרבה חזרו מתשובה, שמעו איזה התעוררות של תפילה, איזה דבר תורה, ראו את הרב, איך שמתפלל, התעוררו מזה, והמשיכו להתקדם ברוחניות. אז אם כן, אומר יש לקיש, אומר רב חינן בר ביזנא, אמר רב שמעון בן חסידה, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל, לא מצרפים את הפושעים, אין התענית, שערי חל בנערי חרה, ומנעה כתוב, אם סממני הקטורת. זה לרמוז ששם שמיים מתקדש בשעה שהרשויים חוזרים בתשובה ורוצים להתאגד, ויעשו כולם אגודה אחת, כמו שידוע, מביא שם, בטור בית יוסף, מביא הפרי שבהלכות יום הכיפורים את הדבר הזה, וגם ידוע שארבעת המינים, אנחנו מתאגדים יחד, וידוע שהערבה, הסמל, אלו שהם לא, אין להם מעשים ואין להם תורה, וזה אחדות ישראל. אביי אמר מאחה, כאן אנחנו אומרים, איפה אנחנו יודעים שצריך לצרף תרשאים? כתוב פסוק בעמוס, ואגודתו על ארץ יסדה. אם כולם מאוגדים, כל חלקי העם, אפילו הרחוקים ביותר, אז יש לך יסוד חזק על, על ארץ יסדה. זה תכלית יסוד הארץ. למדנו במשנה, וסך בשמן המשחה, אז זה גם כן חייב קרת במזיד בשוגג חטאת. תנו רבנן, מה יהיה אם הוא סך בשמן המשחה באימה? יש אנשים שהכלב שלהם חשוב יותר מ...
הוא רוצה שיהיה
כהן
גדול.
יכול.
הוא
רוצה כולם. כן. יש אומרים שהוא שם את הכבד למעלה. יש מלך, זה אדם הנורמלי, המוח למעלה, הלב, הרגשות והכבד, הצרכים הגשמיים. אז הוא מלך, אז בכך צריך להיות. אבל אם הוא עושה הפוך, הכבד למעלה והלב, ואחר כך כן, הבינה אני קורא לזה, אז זה כלב. כן, המוח זה הבינה. טוב. אומרים כלם, זה כלום, אם הופך את הסדר. ככה אומרים בעלי המוסר. ובכן, אז הוא אומר, מה יהיה אם אחד לקח? אסור לעשות את זה, ברור, אבל חייב קראת? צריך להביא חטאת או לא? אם הוא סך כלים או סך בהמה, האם חייב? תנו רבנן, הסך בשמן המשחה לבהמה וכלים פטור. אותו דבר ממשיכה הברייתא אומרת, אם הוא סך לעובדי כוכבים ולמתים בר מינן פטור. כמו כן, לעובדי כוכבים ולמתים פטור. כן, אמרנו, בשלמה לבימה וכלים כתוב, אני יודע למה פטור. עוד פעם, אם אומרים פטור, זה לא אומר שאפשר לעשות את זה, רק את העונש של קראת וחטאת אין. אבל אין את העונש. כתוב, על בשר אדם לא ייסח, ובמתכונתו לא תעשו כמור. ואילו בימה וכלים, לאו אדם הוא, הוא לא בן אדם.
אז אין
ניסו. אז אין ניסו, אז אין עונש לפחות, כן. מתים נעמי פטור דכתיב דמיתלי כתכסחת דחיוון דמיתלי מת לא מקרה ולא אדם, אפילו שהוא היה בן אדם, ברגע שהוא מת זהו אויס מנץ', אז זה כבר לא בן אדם. אז אני גם מבין, אלא עובד כוכבים עמי פטור ואדם נינו, הוא בן אדם. זה במשפט, מה? או, אז זה, כאן המצרים כתוב. טוב, אז אם כן, עוד מעט נראה את ההבדלים. אומרת הגמרא, לאי? למה אתה אומר שגוי לא נקרא אדם? זאת אומרת, אתה אומר, למה מותר לסוך זאת אומרת, למה אין עונש למי שסך גוי? כי הוא לא אדם. הרי הוא כן בן אדם. אומרת הגמרא, לי, אין הדבר כן. דכתיב, כתוב ביחזקאל, ואתן צוני צון מריתי, אדם אתם. אתם קוראים אדם ואין עובדי קרובים קוראים אדם. הרי במשפט היה בקייב, היה משפט ידוע לפני 120 שנה, ו... בערך לפני 110 שנים, איך, איך?
לא דרייפוס.
לא דרייפוס, היה שם עלילת דם, ואז במשפט באו ואמרו, הנה, בטח אתם הורגים ילדים בשביל המצות, כי אתם אומרים, אנחנו לא בני אדם. איזה מומר הביא להם גמרות. אתם קוראים אדם, ואם אתם, אנחנו חיות, אז כמו שחיות שוחטים, גם אותנו מותר. ככה, השלח רב מאיר שפירא לרב מזה, שהיה רב של מוסקבה, אמר לו, שיגיד להם, לא מזלזול, הוא אומר ככה, שאצל הגויים נקראים אנשים, איש או כל מיני, יש ביטויים, יש אנוש, אדם לא. למה? זה הדבר היחידי שאין לו רבים. רק בעם ישראל יש אחדות. אין, הגויים הם בני אדם, אבל כל אחד לעצמו, הנה הראיה מהמקרה הזה, רק רציתם לשפוט יהודי בקייב, איזה מקום נידח, כל העולם, אירופה ובאנגליה וכל זה, משה מונטיפיורי, כולם התעוררו באחדות לאיזה יהודי, אבל אצלכם, אם קורה דבר כזה, התושבי העיר מזדעזעים, האחרים זה משהו לא כך נוגע להם. אומר, איש יש לו ריבוי אנשים, אתם קוראים איש, אתם קוראים אנוש, אנושות, אבל אדם אין ריבוי של אדם. זה אחדות, זה רק בעם ישראל יש. ישנו עם אחד, רק בעם ישראל. אתה אחד ושמך. ככה הוא, בטיעון הוא אמר, לא, לא בגלל שאנחנו מזלזלים. רק אין לכם את האלמנט הזה של אחדות. טוב, זה יפה. אז הוא אומר כאן הגמרא, הרי הנביא יחזקאל אומר, ואתם צוני, צומרתי אדם אתם, אתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים אדם. אומרת הגמרא, אז אם כן, לכן זה לא אדם. שואלת הגמרא, והכתיב, כששבו ישראל במלחמת מדיין, בימי משה רבינו, כתוב בספר במדבר, ונפש אדם, 16,000 מהשבועים. אז לקחו בשבי נפש אדם. עונה הגמרא ואומרת, אמר לה, הוא להפוק כבהמה, שם הוא מונה בהמות, באופן יחסי לבהמות, הם אדם. אם לא היו מונים בהמות, זה היה קורא להם אנשים, לא קורא איש. מעניין למה אדם יכול לקרוא איש. אז אומר, מתי אני אומר שלא קוראים להם אדם כשהם עומדים בפני עצמם? באופן יחסי לבני אדם, אז ודאי שהם כן בני אדם. והכתיב כתוב ביונה, וכתוב, אני לא אחוס, אז אומר לו, אתה לא חס על הקיקיון, אומר ליונה הנביא, ואני לא אחוס על נלווה העיר הגדולה שיש בה הרבה משני מסע ריבו אדם, ההוא נמי להפוקה מבימה, כתוב בימה רבה, והיא ביתה מגר, תנה תנה כמי דרבי אלעזר. כל שישנו בסך, ישנו בבעלי סך. כן? או ישראל שמצווה לא לסוך בו, אז ישנו בבעלי סך לאחרים, אבל גוי, זה לא משבע מצנות בני נוח, כל שאינו בסך, גוי הוא לא מצווה לא לסוך בו. אז גם כן אינו בבעל יסך. זה מין קורלציה שכתוב בתורה, כל שישנו בסך, ישנו בבעל יסך. אבל גוי שאין לו איסור לסוך, אז גם אין איסור לסוך אותו. תני ידע.
מי שמורח,
מי שמורח. תני ידע. הסך בשמן המשחה לבהמה וכלים, לעובדי כוכבים ומתים פטור. למלכים וכהנים גדולים, רבי מחייב, הכוונה אחרי שהם כבר נמשכו, מלך נמשך בשמן המשחה. עכשיו, די, עשינו אותו מלך, כהן גדול נמשך בשמן המשחה כשהיה, הוא כבר כהן גדול. עכשיו משכנו עליו עוד פעם. האם גם עליו נגיד שחייבים קראת או חטאת, או נגיד לא, הוא לא זר, הוא לא זר. מחלוקת, רבי מאיר מחייב, רבי יהודה פותר. וכמה, עוד מעט הגמרא תסביר מה הרעיון כאן, מה המחלוקת, למה הוא מחייב את זה הוא פטור. וכמה יסך ויהיה חייב, רב מאיר אומר כלשהו, כל כמות שהוא, רב יהודה אומר כזית. אז הגמרא מבינה שהמחלוקת כמה הוסך הולך על מלכים ועל כהנים. שואלת הגמרא, מה פירוש אם אתה אומר שזה, אם אנחנו מבינים שהולך על כהנים והלוויים, ואתה אומר שרמי"ר אומר כלשהו, רבי יהודה אומר כזית, ואמר רבי יהודה פטור, אם זה הולך על כהנים ולוויים, בכלל הוא פטור, אפילו תשים קילו פטור, אז מה זה כלשהו?
מה זה
כזית? ואמר רבי יהודה פטור, אומרת הגמרא, לא, מה שהגמרא שואלת על הכמות זה על אדם אחר, לא על כהנים ולוויים. כי פטר רבי יהודה גבי מלאכים כהנים, גבי אדיוט מחייב, וזה השאלה, מאיזה כמות שאתה סך מהשמן המשחה, אתה חייב באדיוט. אבל באמת, לפי רבי יהודה, בכהנים וממלאכים, זה פטור. אומרת הגמרא, רבי יהודה במאי פליגי, מה זה המחלוקת הזאת? א', שהאם... אם מי שסך לכהנים גדולים ולמלכים פטור או חייב, מה המחלוקת הזאת? וגם כמובן מה הכמות. אומרת הגמרא, רב מאיר רב יהודה במאי פליגי, אמר רב יוסף בהפליגי, רב מאיר סבר על בשר האדם לא יסך כתיב וכתיב אשר ייתן ממנו על זר, כתוב ונחרט מעל מעמיו. אז לומדים, אז מה כתוב? לא יסך ואשר ייתן, כן? יש שיחה ויש נתינה, מה ההבדל? נתינה זה אתה לוקח את השמן נותן, אתה לא בא במגע, בשיחה אתה משפשף, אתה ממש עכשיו לומדים אחד מהשני. רב מאיר אומר, מה אמר רבי מאיר? אמרנו רב מאיר מחייב, הוא אומר כי אנחנו לומדים על בשר אדם לא יסך ואשר ייתן ממנו, אז מה שיחה בכלשהו? לא מצאנו בשום מקום שיעור לשיחה, אף נתינה בכלשהו. ורבי יהודה סברי, אלפינה נתינה על זר מנתינה דאלמה, לא משיחה. מה נתינה דאלמה? איפה? למעשה, כמו שאנחנו נראה, כן, לגבי תרומה, רש"י אומר. מה נתינה דאלמה בכזית? כן, מי שאכל כזית תרומה בשוגה כתוב, ונתן לכהן את הקודש, שיעור אכילה כזית, וכתוב ונתן, אף נתינה דל זר, גם נתינה נתינה זה רק שיעור כזית. אבל שיחה לממשך מלאכים וכהנים, דברי הכל בכל שהוא. זה, איפה שיוצאים ידי חובה בשיחה לממשך מלאכים וכהנים, דברי הכל אפילו כל שהוא. הכוונה במקביל, רביעית, כמו כזית, רביעית, כן. כי הוא רצה, למה? כי הוא רצה ללמוד מתרומה.
רביעית זה אותו
נפח
כמו כזית?
כן. ואמר רב יוסף, במאי פליגי רב מאיר ורב יהודה אגבי מלאכים וכהנים. אם, מה אמרנו? כהן שנמשך, מלך שנמשך, ומשכו אותו בשמן המשחה אחרי, פעם שנייה. ראינו מחלוקת בין רב מאיר אומר שחייב ורבי יהודה פותר. למה? מאיפה הם לקחו את המחלוקת הזאת? במאי פליגי רבי יהודה גם מלאכים וכהנים. רבי יהודה סבר, כתוב אשר ייתנו ממנו על זר. אז כתוב ומלך וכהן השעת הזרים. גמרנו, קיימנו את המצווה, נתנו על המלך את שמן המשחה, נהיה מלך מרגע זה ואילך. אסור לתת לו שמן משחה נוסף, הוא כבר זר. אותו דבר כהן גדול, כל עוד שלא משכת אותו הוא לא כהן גדול. משכת אותו הוא כהן גדול, אז הוא כבר זר. ורבי יהודה סבר, באינן עד איקה זר מתחילתו ועד סופו, הוא מלך וכהן מעיקר עליו זרים עבור. כלומר, הוא אומר, צריך להיות אדם זר, איך אומרים, נטו זר. אבל לא שפעם הוא היה שייך, ועכשיו בגלל שכבר הוא מלך, הוא מנוטרל מזה. זה לא נקרא זר, הוא שייך בעניין.
זר למה? זר
לשמן המשרה. אז רבי מאיר אומר, אחרי שנתת, הוא כמו כל בן אדם, אסור לשים עוד פעם. זה נכון, כולם יודעים שאסור. אבל הוא אומר, אין חיוב. אז רבי מאיר שמחייב, אז הוא אומר, שאחרי שנתת, כבר כמה שתיתן עכשיו זה זרות. ואילו רבי יהודה אומר, צריך להיות זרות מההתחלה ועד הסוף. כיוון שבהתחלה הם שייכים גם עכשיו. אמר רב איקה ברידי רב עמי. בא רב איקה ואומר, ועזדו רב מאיר ורב יהודה לתמיו. כתוב, דתניא, כאן מתקן הבך דתנן, זה משנה מסכת תרומות. אנחנו עוברים לדף זין עמוד ב'. הרי ידוע שזר שאוכל תרומה עובר על שני איסורים. קודם גזל, זה ממון ששייך לכהנים. דבר שני, גם כן, כל זר לא יאכל קודש.
כל זה זר אחר.
נכון, נכון. עכשיו, אם אכל הזר תרומה בשוגג, הוא חייב לשלם קרן וחומש לכפר על החטא. כן? אם הוא אכל בשוגג. עכשיו יש עוד דבר. אשת איש שזינתה חייבת בחנק. ואם היא בת כהן, היא חייבת בשריפה. עכשיו, בת כהן שהיא ניסה לישראל ואכלה קודש, היא אכלה תרומה, היא לא בשוגג, היא לא משלמת קרן וחומש, כי היא שייכת. עוד מעט נראה את ההבדלים. עכשיו, בת כהן שנישאה
לא משלמת חומש?
לא משלמת חומש. כי זה עוד פעם, זה מחלוקת, זה עוד מעט נראה, היא לא זרה מההתחלה, זה כמו המלך. יש בו שכחות. טוב, יש עוד דבר. מה יהיה אם בת כהן זינתה אחרי שניסה לישראל? האם תיתן לדין של אשת איש רגילה או אשת איש בת כהן? אז אם כן, ידוע שבת כהן אוכלת בתרומה כל עוד שהיא בבית האבא. היא ניסה לכהן לאוכלת תרומה, אבל עדיין לא נפסלה. אם היא חוזרת לבעלה מגרש אותה, יכולה לאכול. נולד לבן, התחללה מהתרומה. אז בואו נראה. אומרת הגמרא, בת כהן שניסית לישראל ואכלה בתרומה בשוגג, משלמת הקרן ואינה משלמת את החומש. רק זר חייב את תשלומי תרומה של קרן וחומש. כן? אז אבל היא, למרות שהיא נשואה לישראל ואסור לה לאכול, אבל לא נחשבת זרה לעניין הזה. ולפי דעה זאת, כל זה שיטתו של רבי מאיר. אם זינתה, מיטתה בשריפה, כדין בת כהן. אבל בת כהן שניסה לאחד מן הפסולים, נגיד חלל או ממזר, היא מתחללת, אז אם היא אכלה תרומה משלמת קרן וחומש, ואם היא זינתה, מיטתה בחנק, דברי רב מאיר, היא יצאה בכלל מהעסק הזה. למרות כשהיא נולדה לא הייתה זרה, אבל עכשיו היא זרה, אז היא זרה לכל דבר. כמו שראינו, מלך וכהן, אחרי שנמשכו, אין להם צורך שמן המשכה, נחשבים כזרים, ואמרנו חייב קראת, אותו רעיון. למרות שהיא הייתה שייכת פעם, עכשיו היא לא שייכת, אז אנחנו, רבי מאיר אומר, היא זרה. אז מיטתה כבר לא בשריפה, היא מזינתה, היא משלמת קרן וחומש אחרי שהתחללה.
תגידי, ממזר התחדה?
מה, מה?
התחדה עם ממזר נניח?
לגבי?
מה זה נקרא פסולים?
היא כן, היא התחתנה, ברגע שהיא התחתנה עם חלל או עם ממזר.
אז לא זוכים לבעיית הקודם.
כן, בדיוק. זה ממשיך את השיטה של רבי מאיר, כמו אצל מלך וכהן גדול. ואילו חכמים אומרים, סתם בר פלוקטה דרבי מאיר, זה רבי יהודה. חכמים אומרים, אחת זו ואחת זו. בת כהן שלא התחללה, ובת כהן שכן התחללה, משלמת את הקרן, משלמת את החומש, ומתעתה בשריפה. אז אם כן, זה בדיוק, כי היא לא זרה, כי פעם היא הייתה שייכת, אפילו שעכשיו לא שייכת, כבר אין בזרות. אז היא לא תשלם חומש, והיא עדיין משמשת מיטתה בשריפה. מה?
מיטה בחנק ומיטה בשריפה.
בשריפה, לפי דעת רבי יהודה. למי?
לבת כהן.
כן, לפי רבי יהודה, מיטתה בשריפה. כן, סקילה, שריפה, הרג וחנק, זה הדירוג, זה השני, וחנק זה הרביעי, זה לפי שיטת חכמים, רבי שמעון הופך את הזוגות.
אבל לגבי התרומה, אם היא הייתה שייכת, היא לא צריכה לשלם לא קרן ולא תרומה.
קרן, כן, היא עזרה את הכהן.
לא, אם היא הייתה, אם הייתה מחשיב אותה ככהנת, אז היא לא
צריכה לשלם. נכון, נכון, נכון.
זה מין פתרון ביניים לגבי התרומה.
שמה?
אה,
כן, כן, ברור, ברור. כיוון שהיא גזלה, היא לא ראויה לכל.
הקרן בכל מקרה יצרה שלם, גם בתור בת כהן.
יש את הגזל, את הגזל היא לא פתורה. בכל מקרה, הלאה. אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, כן. אמר, כן.
גם יחלה משלה?
אמר רבי יוסף, מה?
גם יחלה משלה, יצרה שלם קרן?
כן.
נגיד, היא קיבלה תרומה משולה.
לא, אסור לה. זה כמו, אחד ייתן לך תרומה, את לך אתה כהן, אבל אחד תן לי תרומה ואני אוכל. מה נתן לי? מה זה נתן? זה לא שלך. בסדר. אמר רב יוסף, מחלוקת בנתינת שמן המשחה ובשינוי דשנינן, כמו שהסברנו. רב מאיר אומר נתינה לשיחה שאין לה שיעור, ורב יהודה אומר נתינה נתינה מתרומה, נכון? אבל נתינה דעלמה, למשל, כתוב שאסור לתת לבונה על מנחת חוטה. לא ייתן עליה לבונה. לדברי הכל, כזית. כולם לומדים דיני נתינה מנתינה של תרומה. חוץ משמן המשחה, ששם הוא אומר יש הקש מיוחד לשיחה. כלומר, בשאר הדברים נתינה זה כזית. רק בשמן המשחה חלק רבי מאיר. גופה, תני תן כמד רבי אלעזר, כל שישנו בסך, כל מי שאסור לו לסוך שמן המשחה לאחרים, יהודי, אסור לו לקחת שמן המשחה לסוך אחרים, ישנו בבעל יסך. אסור לאחרים לסוך אותו. כל שאינו בסך, אינו בבעל יסך. למעט גוי שמותר לו לסוך אחרים, ולכן מותר לאחרים לסוך אותו. אמר לי, רבי אלעזר אמר לתנא, שהפירקה אמרת, שהרי לא יסך כתיב. יש כאן פעמיים יוד. אז כאילו היוד כתובה באמצע מילה. וקרי בי לא יסיך, שלא הוא עצמו יסך ולא אחרים יסיכו. שמי שהוא אסור לא לסוך לעצמו ולאחרים, אסור לאחרים לסוך לו. אבל גוי, אתה צודק, הוא אומר לו, גוי שהוא לא אסור לסוך את עצמו, אנחנו לא קוראים בו לא יסיך לאחרים. תני רב חנניה כמי דרבה. מניין לכהן גדול שנטל משמן המשחש על ראשו, בזמן שהוא נמשך לתחילת תמונתו, ונטל על בני מאב. אתם שומעים? הוא מרח על בני מאב. הוא אמר שיהיה, שיהיה. כן. כן, זה נעים, זה חלק מהטכניקה איך לרקח את בני המאיים. אז אם כן, הרי לא מותר. הכהן הגדול ראינו בזמן שנתנו ביתר בפעם הראשונה מותר. אז הוא אמר, איך אומרים, נמשיך את זה גם על הסגולה על הבטן. אומרת הגמרא, כהן גדול שנתן שמן למנחה, בזמן שהכוונה לא בזמן פעם שנייה, בפעם הראשונה, ששמו עליו ביתר.
שזה על הזקן
שלו. הוא חשב שהוא מעל.
הוא שם על הבטן?
כן. שאלה תיאורטית.
שבתי בני נב זה הילדים שלו, לא הבנתי.
גם אפשר. אומרת הגמרא, ונתן מאב מניין שהוא חייב, שנאמר על בשר אדם לא יסך. לא כתוב על בשר זר. משמע, על כל אדם, אפילו על כהן גדול, מלך, שכבר נמשכו, והוא לוקח, רוצה להמשיך. אמר לרבך, ברי דרבה לרבשי, מה ישנה, מה שונה כהן גדול, שלקח משמן המשחה שעל ראשו, וסך את המאיים, מעד איתניה, כהן שסך בשמן של תרומה, כן, הרי מותר לכהן להשתמש שמן של תרומה לשיחה, והוא רשאי, יש לו נכד ישראל. איך יכול להיות? הבת שלו התחתנה עם ישראל, לא עם כהן. הנכד הוא ישראל, הוא לא כהן. עכשיו, מה הוא עושה? הוא סך בשמן תרומה. עכשיו, הוא לוקח את הנכד, והוא במיק וככה מתעגל עליו. הוא אומר, זהו, הוא רוצה להעביר את השומן שיש, לעשות שמן ישירות על הנכד אסור, הוא לא כהן. אבל הוא רוצה בשינוי. אז הוא אומרת הגמרא, מה ישנה מעד איתניה? כהן שסך בסוף שמן תרומה, אז הוא רשאי בן ביתו של ישראל מתעגל בו. נגיד, הילד רוצה גם כן לקבל, הוא מחבק את סבא שיתדבק בו קצת משהו. זה מותר. למה זה מותר? אם משתמשים בשמן, מתקיים בו מצווה, גמרנו. כי זה נקרא, איך אמרנו למעלה? אחרי שהתקיים המצווה, אין בו מעילה.
הוא הבניין של קטורת.
כן, איך קראנו להגדרה? נעשתה בו מצוותו, נעשה בו מצוותו. אז אם כן, אם משתמשים בשמן, נתקיים מהמצווה, אחר כך לא אכפת לי, אז למה כאן, אם סחו את הכהן הגדול בזמן השיחה, פתאום הוא אמר, יש לי כאבי בטן, אני מושך קצת שמן על הבטן, למה זה אסור? למה זה יהיה אסור? הוא אמר לי, אתם יש הבדל, בתרומה כתוב, מתו בו כי חללו כתיב, כיוון דחללי, ברגע שהוא השתמש בשמן לשיחה, אז יצא קיימת את המצווה, זה יצא מקדושתו. התחיל, אז עכשיו, מעכשיו ואילך, מי שיתעגל עליו, לא עובר עבירה. אבל גבי שמן המשחה כתיב כנזר, שמן משחת אלוהיו על ראשו, עליו, שמן משחה קריירה רחמנה. אפילו כשזה עליו, זה ממשיך להיות שמן המשחה. זה אף על גב שמשכו בו והייתי עליו, לא התחיל. כן? לא מתחלל. לא מתחלל ולכן אסור. כלומר, הרבה תרומה, אמר, מתו בו כי חללו.
מה אמור לעשות אחרי זה? לייבש את זה?
לא, לא ימרח על הבטן.
אז זה מעצמו יספק.
כן, אם בלי כוונה, בלי כוונה. כן, או... תוספות כאן מדבר כאן למטה על נשאת מצוותו, טוב, אין לנו זמן. על אילו, על אילו חייבים על זדונו, מה? נמשיך עוד כמה שורות? הזמן. עברה מצוותו? עוד כמה שורות. אומרת המשנה, מיד נלמד הלכה, על אילו חייבים על זדונו כרת שגתו חטאת, וכתוב, עכשיו, אם לא נודע, חייבים אשם תלוי. כמו אכל חלב, ספק חלב, ספק שומן, מביא אשם תלוי. חוץ מתמד, תומת מקדש וקודשיו, אין לו חטאת קבועה, אלא עולה ויורד, שהוא לא חייב באשם תלוי. קטני, חוץ מתמד מקדש וקודשיו, יש חטאת קבועה ויש עולה ויורד, אתם זוכרים. חטאת קבועה זה כל דבר שחייבים לזדונו, כרת שגיעתו חטאת. עולה ויורד, יש שלושה דברים שהם יוצאים מן הכלל, שזה נקרא קורבן סוציאלי, פרוגרסיבי. עשיר מביא כבשה שעירה, אני מביא תורים, דל מביא, דל מביא מנחה. אז עכשיו, חוץ מטעמי מקדש וקודש, מה עם הפיקלי? שואלת הגמרא, מה אתה מוציא? מאיזה דין אתה מוציא? אז הוא אומר, חוץ מטעמי מקדש וקודש, שאינו מביא אשם תלוי. אם יש לו ספק על תומת מקדש, הוא לא מביא אשם תלוי. בכל חטאת קבועה, אכלת חלב, ואתה מסתפק אם זה שומן או חלב שומן מותר לאכול, אתה מביא אשם תלוי. ונתננה מחוץ ממי שעבר עליו יום הכיפורים, שגם הוא לא מביא אשם תלוי, כי הרי מי שעבר עליו יום כיפורים, מה זה אשם תלוי? נועד להגן עליו מפני האיסורים, אבל יום הכיפורים מחפר על חייבים, אשם תלוי מגן עליהם. אז אמר יש לקי, כי קטנה איך דאית לך תאה, הרחמנה פטרי. אבל מי שעבר ליום הכיפורים, ליתה דחת הידה, כפר ליום הכיפורים, כיפר ליום הכיפורים. טוב, נעצור כאן, נראה כאן הלכה ונמשיך הלאה. נתפלל ערבית. אנחנו גוזלים דקה מן הדקה, אמרנו היום.
אז מישהו נכנס
לבית המקדש, מה הדין אצלו? הוא מביא קורבן, עולה ויורד.
אבל הזדון שלו זה לא
קרת. בחיוב קרת, כן. במזיד קרת, בשוגג עולה ויורד. ודאי. אז אנחנו במסכת שלנו, הוא רק לא מביא אשם תלוי, בדיוק. טוב, זין, ברכת בורא פרי הגפן, על שתיית, למדנו, היום זה חטא, זה בדיוק, חטא, אנחנו בחטא, חטאנו שלא הגענו לדף. יין שהחמיץ, מציל דברי הפוסקים שכתבו, שטבע היין הוא שכשהוא מתחיל להחמיץ להתקלקל, ריחו מתקלקל, תחילה ואחר מכן מתקלקל תמו, בהתחלה הריח, הוא הראשון יותר. יין שריחו חומץ ותמו יין, עדיין הטעם שלו תקין, רק הריח הוא לא טוב. אתה טועם זה יין מעולה, הריח לא טוב. החל להחמיץ קל ריחו בלבד, אלו עדיין תמו טעם. הרי הוא בכלל יין, וחים עליו בורא פרי הגפן. אולם אם היין התקלקל בתמו ותמו כתם חומץ, אף על פי שריחו יין, ההפך, אין מבחים עליו בורא פרי הגפן, אלא שהכל, כן? אומר כאן, דת התוסות לא יכול להיות דבר ככה, שהיין תחילה מחמיס בריחו, אומר לו, אין ציור כזה. ואין מבחים בכלל בפני שהוא מזיקו. יין, עכשיו ככה, אם מחמיץ מאוד, נעשה חומץ, לא מבחים, כי זה מזיק. יין שנמנעים לשתותו, כל יין שאנשים נמנעים לשתותו מפני חמיצותו, הרי הוא בכלל יין שתעמוק אתם חומץ, ואחים עליו שהכל נהיה בדברו. כתבו הפוסקים שכיוון שאין לנו בקים בשיעור זה, שיש דרגות שונות של קלקול, פעמים שהיין חמוץ באופן שיש בו בני אדם שותים אותו, שהם נעים לשתותו פני חמיצותו, הכי מספק יברך ברכת הגפן על יין אחר, ויפתור יין זה, הכי טוב להביא עוד יין. כמו היינו פעם...
וזה הכל שיש לו.
אז הנה, אין.
אנשים אומרים, אתה לא